בגמרא במסכת ראש השנה נאמר, צום השביעי זה ג' בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך ששקולם מיתתם של צדיקים כשריפת בית אלוהים. המדרש כאן מבקש להסביר את בשלו של צום גדליה. הוא אומר ששקולה שריפת מיתתם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו, לכן גזרו תענית כמו שגזרו על שריפת בית אלוקינו בצום החמישי, כך גזרו תענית על הריגת גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. כאן כמובן מתעוררת שאלה יסודית, אם כל מיטתו של צדיק שקולה כשריפת בית אלוקינו, לכאורה היינו צריכים כל ימות השנה להיות בתעניות, כי סביר להניח שבכל אחד ימות השנה נפטר איזשהו צדיק. המהרש"א עומד על כך שם, הוא אומר כך: רצונו לומר שלא יקשה לך כיוון דמיתת צדיקים שקולה כשריפת בית אלוקינו, אם כן גם משאר צדיקים שמתו יקבעו בו צום, ואם כן אין לך יום בשנה שלא יהיה בו צום שמת בו צדיק. וכאמר זה הכרחך, יצא יום הריגת גדליה מן הכלל, לפי שהרגו ישמעאל בן נתניה, שעל ידי כך יצאו כל העם מארץ ישראל מצרים ועברו על נבואת ירמיהו כמפורש בקרא. הנקודה המרכזית שמודגשת כאן זה לא סתם כל פטירתו של צדיק, אלא צדיק שנהרג על ידי ישמעאל בן נתן, שהוא בעצם מתוך עם ישראל. והכיוון השני הוא מפרט יותר, ועוד יש לכוון בזה, לפי שזה נעשה בעשרת ימי תשובה, והיה לו לישמעאל שהרגו להתעורר בתשובה, והוא לא היה חושש בכך, והוסיף צרה לישראל בהריגתו לגדליה, שהיה הצרה לכלל ישראל כפורש בירמיה. ועל זה אמר הכתוב: יחיינו מיומיים, לפי שבימים אלו אנו מתפללים על החיים. על כן אמר יחיינו מיומיים, דהיינו בשני ימים ראשונים מימי התשובה שמתפללים על החיים. אבל ביום השלישי מימי התשובה שבו נהרג גדליה, שהיה לנו נפילה בה ביום, יש לנו לדאוג ביותר ובקש רחמשמיה בתרתי, דהיינו שיקיימנו מאותה נפילה וגם שנהיה שיגזור עלינו חיים. אם כן, כאן בדברים השניים של המהרש"א שהוא מדבר כאן, הוא אומר שהתענית הזאת שנגזרה על הריגתו של גדליה בן אחיקם, כולם יודעים שכמובן ההשפעה שהביאה לרצח הזה על שארית הפליטה, שאם הריגתו של גדליה בן אחיקם אז דלתה שארית הפליטה, ומה שהיה איזה אוצרית של הנהגה שעוד היה אפשר לקיים גם אחר חובן הבית, זה התמוטט לגמרי. אבל החומרה של העניין שרואה כאן המהרש"א היא שהדברים האלה נעשים בעשרת ימי תשובה, ואין רגע מסוים של התעוררות של אותו רוצח ישמעאל בן נתן, שמבין שנמצא בעשרת ימי תשובה ולא מסוגל לשקול איזה שיקול יותר רחב. בעצם הפנייה של המהרש"א היא כאן שדווקא בימי התשובה יש מקום לשקול שיקולים יותר משמעותיים של אחריות לאומית, של להבין את השלכותיו של מעשה כלשהו שאדם עושה. ובימים האלה שבהם אנחנו נמצאים, ימים של חשבון נפש, ימים של תיקון, אני הייתי מבקש לפתוח את הדברים באחריות ציבורית שלנו כאן בישיבה. האמת היא שאני לא יודע אם אני כבר מדבר אל הקהל הנכון או לא, אבל אני בעיקר רוצה לדבר אלה שהחליטו, אלה שהיו, לוודאי טוב, אבל אני רוצה לדבר בעיקר אלה שהחליטו לא להיות איתנו כאן בראש השנה, ולא היו איתנו כאן בראש השנה. אני מקווה שהם כבר שבו, אם לא אני מבקש שתעבירו להם את הדברים, כי הדברים נוגעים גם עליכם וגם עליהם. אני חושב שאני נוהג לספר שכשאני למדתי בישיבה תיכונית, ישיבה תיכונית, לפני הרבה שנים, אז באתי כבחור שם, אמרתי לראש הישיבה שלי, אני אמרתי שאני בחור ספרדי ולא רגיל להתפלל באשכנזים, אני רוצה להתפלל בבית. אז הוא הסתכל עליי כאילו ממש ביקשתי לעשות זה דבר המגונה הגדול ביותר שאפשר לעלות על הדעת. הוא אמר לי, תשמע, החינוך בישיבה מתחלק לשלושה חלקים. כך הוא אמר לי, החינוך בישיבה מתחלק לשלושה חלקים. חלק אחד זה ימות החול. חלק שני זה השבתות. וחלק שלישי זה הימים הנוראים. אז הוא אמר לי לכל אחת מהקבוצות האלה יש בערך החינוכי שלה, יש, היא סוחבת שליש על הכתפיים שלה. כך שהוא אמר שימים נוראים מבחינה חינוכית שווה ערך לשליש מכל החינוך הישיבתי. אני לא בטוח שאני מסכים איתו, אבל כך הוא אמר לי באותם ימים, וזה ההיסטוריה. מאז אני, אתם יודעים, אני מתפלל פה, אני גם, בגלל שיש לי עוד תפקיד, אני מתפלל גם בבית הכנסת פה בקהילה, אבל אני גם מתפלל בישיבה, אוהב את התפילה בישיבה. אני לא מדבר כרגע על הספרדים, אותם אני, יש מקום לשיקולים, ואני מוכן להבין. אבל אני מדבר כאן על בחור שלומד בישיבה, לומד תורה בישיבה, סופג את כל עולמו הרוחני בישיבה, ובוחר את תפילות הימים הנוראים לעשות מחוץ לכותלי בית המדרש. זה, אני יכול לומר עליי, שזה נשגב מבינתי. ואני רוצה להסביר את הדברים. לדעתי יש כאן שלוש נקודות שאני חושב שצריך להזכיר אותן. אדם שמרגיש שהוא בן בית בבית המדרש, לא יכול לעלות על דעתו שבראש השנה, בימים הנוראים, הוא לא יהיה בתוך בית המדרש. רק לפני כחודש דיברתי בשיחת הפתיחה והזכרתי הדברים המפורסמים, מה שהגמרא במסכת ברכות אומרת, לעולם ייכנס אדם שני פתחים לבית המדרש, שלא מספיק להיכנס פתח אחד, פתח אחד זה כדי לא להיות בחוץ. ואני מעריך שאחרי, גם הצעירים שבכם, אחרי 30 יום כבר לא נמצאים בחוץ. אבל לא מספיק לא להיות בחוץ. צריך להיות בפנים ולהרגיש חלק מן הבית הזה. חלק מן ההוויה שמתרחשת כאן. זהו יסוד אחד. יסוד שני, זה חיבור שבין תורה לבין תפילה. גם אותו הזכרתי באותה שיחה. חיבור שבין תורה לתפילה. חיבור שבין של תפילה בין עמודי דאבו גרסה. באותם מקומות שבהם אדם לומד תורה, באותו מקום הוא עומד ומתפלל, באותו מקום הוא עומד ושופך שיח לפני הקדוש ברוך הוא. שלדעתי זה אבן יסוד במהותה של תפילה. שהאדם כאישיות שלמה, שכל עולמו הרוחני על הצד השכלי שבו ועל הצד הרגשי שבו, על צד עבודת המוח ועל צד עבודת הלב, שכל המהלך הזה צריך לבוא לידי ביטוי בקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, בעמידה שלו בתפילה. והנקודה השלישית, ואני חושב שהיא הנקודה בעיניי החשובה מכולם, אנחנו חלק מקהילה, וקהילה שמתפללת היא קהילה שכל כולה מתפללת יחדה. הנקודה המרכזית, לעולם אומרת הגמרא, לשתף איני שנף שבעדי ציבורה. כל התפילות שלנו הן תפילות של ציבור, והאדם מבקש את תפילתנו, ואנחנו מבקשים שתפילתנו תבוא לפניו יחד בתפילת כל עם ישראל. וקבוצת הייחוד שלנו, הקבוצה שאליה אנחנו משתייכים ואליה אנחנו צריכים להרגיש שייכות, זה קהילת בית המדרש, קהילת לומדי התורה, הקהילה הזו שלנו. וכחלק מן המהות הזו, אמנם נכון שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כל אחד ואחד עובר בנפרד, אבל בל נשכח שגם כולם נזכרים בסקירה אחת. יש גם איזו סקירה כוללת, יש גם איזשהו יחס, איזושהי התייחסות של הקדוש ברוך הוא, גם לביחד, גם לקהילה, גם לקבוצה, גם לגרעין הזה שנקרא קהילת הישיבה, וקהילת לומדי התורה, וקהילת בני התורה. אז אני חושב שחלק מן החשבון שצריך לעשות בימים האלה, הוא גם המבט הנכון והסדרי עדיפויות. אז נכון, התפילה בישיבה קצת יותר ארוכה, נכון, אולי הרבה יותר ארוכה, אולי, יכול להיות, אז מה? יש לנו הזדמנות בימי הדין, שבהם אנחנו עומדים לדין על כל פרט ופרט מן המעשים ומן המחשבות ומהאירורים שעברו עלינו ושעשינו. ויש לנו הזדמנות לעמוד בשפיכת שיח עוד חצי שעה, עוד שעה. הלא זה חלק ממהותם של הימים האלה. ועוד לפנינו, בעזרת השם, ימים ארוכים של חגים, כבר בשבוע הבא, עוד נחגוג את חג הסוכות, 8 ימים של חג, ונהיה בבית, ונאכל את כל המאכלים שהמשפחה מכינה. בסדר. הצורך להיות חלק מן הקהילה הזאת, חלק מן העמודים האלה, מעמודי התורה האלה שאנחנו נמצאים בהם, ושם אנחנו צריכים להתפלל, שם אנחנו צריכים בתוך הקבוצה הזאת לעמוד לדין ולפנות ולהתקשר עם קודש הבריחו. לכן גם דבריי היום יצאו מתוך עולם בית המדרש אל עולם התשובה. ואנחנו עסוקים השנה בלימוד בבא קמא, ומתוך בבא קמא אני רוצה קצת לחלוק איתכם כמה נקודות שקשורות בהרהורים של תשובה, בהרהורים של תיקון דרך. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף למד, תנו רבנן, חסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם ומעמיקים להם ג' טפחים כדי שלא יעקב המחרשה. רב ששת שדלו בנורה, היה זורק אותם באש, חס ושלום לא יתגלגל איזה קוץ ויזיק. רבה שדלו בדיגלה, רבא היה זורק אותם לתוך נער החידקל, השוצף והקוצף, ככה שלא. אמר רבי יהודה, היין מן דבאי למה וחסידה, לקיים מילי דין זיקין. רבא אמר, או רבינה אמר, מילי דאבות, ואמר לה מילי דברכות. נאמר כאן, בעקבות הסיפור של חסידים הראשונים, שהיו זהירים שלא להזיק, היימן דבאי למה וחסידה. והגמרא כאן מציעה 3 תחומים. שמי שמבקש להיות חסיד, היימן דבאי למה וחסידה, לקיים מילה דמזיקין, לקיים מילה דאבות, לקיים מילה דברכות. קודם כל בוא נדבר על הלקיים. מה זה לקיים? אדם צריך לקיים. אבל איך אדם מקיים? איך אדם עובר לשלב של הקיום? בשביל לעבור לשלב של הקיום, אדם קודם כל צריך ללמוד, לדעת. כי אדם שאינו יודע, יכול גם להצטדק, לא ידעתי. והנה שוב הגמרא בבבא קמא, כשהיא עוסקת באדם אחר, שטען לא ידעתי. גם היא קשורה לתהליך התשובה. המשנה בדף צדיבט אומרת, אף על פי שהוא נותן לו, אין נמחה לו עד שיבקש ממנו, שנאמר, ואתה אשב אשת האיש כי נביא הוא, ומניין שאם לא מחה לו שהוא אכזרי, שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוהים, והתפה אלוהים תביא מלך, וכו'. אומרת הגמרא שם, אשת נביא בא ידור, אשת אחר לא בא ידור, למה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תחזיר אותה כי אשת נביא הוא. אם לא אשת נביא, לא צריך להחזיר אותה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, השב אשת האיש מכל מקום. ודכא אמרת, הגוי גם צדיק תהרוג, הלא הוא אמר לי, אחותי היא, והיא גם היא אמרה, אחי הוא, נביא הוא. הוא כבר לימד, אכסנאי שבא לעיר, על עסקי אכילה ושתייה שואלין אותו, או על עסקי אשתו שואלין אותו. אשתך היא, אחותך היא. מכאן לבן נוח שנהרג, שהיה לו ללמוד ולא למד. לא ידעת? היה לך ללמוד. מה היה לך ללמוד? ראש יומר במקום, דרך ארץ. כל מה שצריך לדעת זה ללמוד דרך ארץ. אכסנאי בא לעיר, שואלים אותו, איפה אתה אוכל, איפה אתה שותה? במקום זה תשאל אותו, אשתך היא, אחותי? אלה השאלות שואלים? אז יכול להיות שלא למדת, מה שואלים, אכסנאי שבא לעיר. אבל שזה צריך ללמוד. בן נוח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד. כל דבר שיש לנו הזדמנות והזכות ללמוד, שיכול ללמוד ולא לומדים, צריך לדעת מה הגודל, מה עוצמת הפגם, שבעיה לו ללמוד ולא למד. היימן דבא אל מהי בחסידה? לקיים, יש פה דברים שניתן להבין אותם בצורה יותר פשוטה, לקיים מילד אבות, לקיים מילד ברכות, לקיים מילד נזיקין, זה קצת נראה לנו, קצת לפחות לא פשוט במבט ראשון, אבל בואו נתחיל עם הדברים הפשוטים. אחר כך נגיע לאותו דבר של אולי לא פשוט במבט ראשון, ננסה להבין גם אותו. לקיים מילד אבות. מה עם מילד אבות? מה עם אותם דברים שהי מן דבא למה וחסית לקיים מילד אבות? ונדמה לי שמילד אבות ניתן להצביע על שני תחומים בתמצית. מילד אבות, קודם כל, דבריהם של אבות האומה. חז"ל אומרים למה נקרא ספר בראשית, ספר הישר, שהוא ספרם של אברהם, יצחק ויעקב, שהם הישרים. דהיינו, אם אנחנו מבקשים אדם שמבקש להיות חסיד, צריך לקחת את אבות האומה ולשים אותם לנגד עינם, וללמוד מקצות דרכיהם, ללמוד מדרכי הנהגתם, ועל בסיס זה לבנות עולמו הרוחני. כי ידעתי, למען אשר צווה את בנה ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כך אברהם אבינו בונה את העולם, כך הוא הולך וקורא ומקדש שם שמיים, כפי שאמרנו, ובכן התקדש שמך השם אלוקנו על ישראל עמך. ואמרו הקדמונים שזה כנגד אברהם שקידש שם שמיים ברבים, וכך עם יצחק, וכך עם יעקב, יצחק בהנהגתו עם המלך, ויעקב בהנהגתו בביתו, בהנהגתו עם לבן, בהנהגתו אחר כך עם פרעה, בהנהגתו לכל אורך ספר בראשית, שהוא ספר הישר, שהוא ספר של דרך ארץ שקדמה לתורה. אבל מי לדי אבות? זה גם אותם דברים של למדנו מסכת אבות, כל עולם המידות של האדם, עולם המידות, איזו היא דרך ישרה שידבק באדם, לב טוב, עין טובה, איזו חכם, איזו עשיר, איזו גיבור, ועוד כהנה וכהנה. מאותן מידות שמסכת אבות פורסת בפנינו, ועלו כל המידות האלה שאנחנו נדרשים להן, כפי שהרמב"ם אומר בתחילת הלכות דעות, כל כולן נועדו כדי להידמות לדרכה. ההוא חנון, הפתח חנון, מהו רחום, הפתח רחום. היסוד של תיקון המידות, של עבודת המידות, שהיא עבודה קשה ועבודה מורכבת. היא חלק מן הצורך שלנו בימים האלה לעבוד באופן ייחודי על העבודה הזאת של המידות, לתקן את מידותינו, להיות יותר קשובים, להיות יותר רגישים, להיות יותר אכפתים. זוהי עבודת המידות. והי מן דבי למה וחסידה, צריך לשים לנגד עיניו את כל מסכת אבות, על כל המידות, על כל היסודות של בניית עולם אישיותי שלם שנובע ממנה. ואת זאת אנחנו צריכים לעמול ולעבוד כדי להשיג משהו בדרך הזאת. והדבר השני, היי מן דבי למה וחסידה, לקיים מילה דברכות. גם פה בין המפרשים יש דעות שונות מה הם מילה דברכות. יש משכו לכיוון של מילה דברכות, ענייני תפילה וקריאת שמה, ויש הובילו דווקא לכיוון הזה של ברכות הנעים. ואני מציע אחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידך. כל התחומים האלה, קריאת שמע ותפילה וברכות הנהנים, כל התחום הזה של מה שנקרא אור החייו של האדם, בחלק נקרא לו בחלק של הפנייה של האדם אל הקדוש ברוך הוא, או בתמצית המסכת הפותחת את הש"ס. הרי מסכת ברכות כולה היא המסכת הפותחת את הש"ס, כן? היא זאת שמתווה את היסודות של עבודת השם. פותחת בקריאת שמע, עוברת לתפילה, עוברת לברכות הנהנים. זוהי כל מסכת ברכות. ואדם שמבקש לעצב את עולם, את עבודת השם שלו, את עולמו הרוחני, ואת הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, את השיח שלו עם הקדוש ברוך הוא, מה שחז"ל עשו ביצירה הזאת, בצד היסודות הדאורייתא שקיימים, לדעת הרמב״ם יש יסוד אחד שקיים של תפילה מן התורה. אבל חז"ל באו ועיצבו שלוש תפילות. קריאת שמע, מחלוקת האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, אבל בין כך ובין כך באו חכמים ועיצבו בשופך ובקומך, בין אם דאורייתא בין אם כאסמכתא. וכל מערכת ברכות, ברכות הנהנים, שלפי מה דקיימא לנו מדובר במצוות דרבנן, אבל גם כאן מדובר ביסוד שבעצם עקיף חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. וכשאנחנו מתבוננים בכל המכלול הזה, אז המכלול הזה של קריאת שמע, תפילה וברכות, זה בעצם מכלול שבו האדם מקיף את עצמו במפגש אחד ארוך לאורך כל היום. עבודת השם היא לא פינות של עבודת השם. זה לא רגעים שהולכים לבית הכנסת ואחר כך נגמר. עבודת השם היא עסק שמלווה וממלא את כל יומו של האדם ואת כל ישותו של האדם. לא בכדי דיברו על 100 ברכות בכל יום. 100 ברכות, דבר שמקיף. והברכות האלה, 100 ברכות שבכל יום פזורות ברחבי כל היום, כאותם כוכבים שמזהירים בכל רגע ורגע שקריאת שמע ותפילה נמצאים במרכזי היום, בצמתים המרכזיים של היום. והברכות פזורות על פני כל היום. והי מן דבי למה וחסידה, מי שמבקש להיות חסיד, וחסיד זה שמבקש את הזיקה ואת הקשר של האהבה עם הקדוש ברוך הוא. לקיים מן הדברכות. אותם דברים של תפילה וקריאת שמע וברכות הנהנים, הקפדה על כל דבר כזה, והקפדה במובן של אדם שמתפלל, ואדם שמקבל על עצמו מלכות שמיים, ואדם שמברך, ולא די בכך שאדם אומר תפילה או אומר ברכה או אומר קריאת שמע, כי המצווה היא לא לומר קריאת שמע, אלא המצווה היא לקבל על מלכות שמיים. והמצווה היא לא לומר תפילה, אלא להתפלל ולשפוך שיח לפני השם. תפילה להניח יעתו ולפני השם לשפוך שיחו. והמצווה היא לא להגיד ברכה, אלא לברך. ואפשר שהפה יגיד ברכות, והפה, לצערנו אנחנו יודעים את זה, שהפה שלנו אומר הרבה ברכות בכל יום. אבל כמה פעמים אנחנו מברכים? כמה פעמים הלב נמצא בברכה? כמה פעמים נמצא שאנחנו באמת מברכים? והלמן דבי למה וחסידה צריך להיות מברך, צריך להיות מתפלל, צריך להיות מקבל עול מלכות שמיים. והדברים האלה באים רק אחרי לימוד. כי בלי ללמוד, אז יש סידור ואומרים ברכות ואומרים תפילה ואומרים קריאת שמע. אבל כשאדם לומד ואדם מעמיק ואדם מפנים מה משמעותה של קריאת שמע, מה משמעותה של תפילה, מה משמעותה של כל ברכה, מה מקומה של כל ברכה, מה תפקידה של כל ברכה, אז האדם מקבל איזשהו מבט הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני. ומי שמבקש להיות חסיד, היי מן דבי למה וחסידה, כן? צריך שעולם עבודת השם שלו יהיה עולם הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי, הן בתחום הזה של אותו שיח עם השם סביב מילי בברכות, והן בתחום של המידות שיותר פונות גם ביחס של האדם אל זולתו, גם ביחס של האדם אל עצמו. ובכלל, כשאדם מאמץ לעצמו מידות טובות, אז כל אישיותו וכל עולמו נמצאים בעולם אחר לגמרי, נמצאים בפאזה אחרת, מתעלים, ויחד איתו, יחד עם ההתעלות שלו, הוא יכול גם, כשדיברתי קודם על אותה חבורה, שאנחנו חלק מחבורה, אז אותן מידות טובות שאדם מסגל לעצמו, כשאדם נמצא בתוך חבורה, אז בתוך חבורה גם הדברים האלה מקרינים ומשפיעים ומאירים ממנו החוצה. ולא גם זו מצווה ממילי דברכות. אם מילי דברכות כוללים קריאת שמע, הרי בתוך מצוות קריאת שמע יש ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך, כפי שהגמרא ביומא אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך, שאדם שמסעו מתנו בנחת עם הבריות אומרת הברייתא שם ביום הפיבב, שיהיה שם שמיים תאב אלתך, שיהיה קורא בשונה ומשמש למדי חכמים, ויהיה מסע ומתנות בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשר אביו שלימדו תורה, אשר רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלמדו תורה, לוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשה. עליו הכתוב אומר, ויומר לי אביאתה ישראל אשר בך יתפח. זה חלק מהדיבוק, חברים, שנדרש כאן. לכן לא מספיק להיות חסיד בודד. היי בן דבי למה וחסידה, כאדם בודד, כאדם פרטי. היי מן דבי למה וחסידה, מעבר לאדם הפרטי. כבית מדרש, אם כולנו נשכלל את התפילה שלנו, את קריאת שמע שלנו, את הברכות שלנו, את המידות שלנו, את היחס של האדם לחברו שלנו, יש לזה מכפיל עוצמתי הרבה יותר מאשר כל אחד ואחד עובד לעצמו. ולדבר השלישי, היימן דבי למה וחסידה, לקיים מלדי נזיקין. לקיים מלדי נזיקין במובן הזה הישיר, שמה שנאמר כאן בסוגיה של אם יש לאדם קוצים או זכוכיות או דברים שיכולים בהתגלגלות כלשהי להזיק לאחרים. חסידים הראשונים מצניעים קוצותיהם שלושה צפחים בקרקע, או ששורפים אותם באש, או זורקים אותם לעומק הנהר, במקום שהנהר חריף, שזורם, שאין שום סיכוי שזה יזיק למישהו. זאת הקפדה על כל קוצו של יהוד. אבל יש במילדין זיקין גם משהו הרבה יותר יסודי, שעליו עומד הרב קוק באורות התשובה. ואני מבקש לצטט כאן פסקה אחת מתוך דבריו. דרך התשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, ישינון בחלק דיני ממונות וכל המשפטים שבין אדם לחברו, הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט, בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה, וכל החריפות הישרה והרחבה יותר אפשרית, במילים אחרות, בבקיאות ובעיון, היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן ונוטלת את מחס הספק והנבוכה מתוך הנשמה על ידי מה שמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים המעשיים. אמנם צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה, ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ועיונית חזקה ורחבה בתל האור של ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות האציליות, כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להתדבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפטי של תורת החיים, ואז יבוא למקצוע הזה כשמן בעצמותיה לרוממה ולסגבה. זה משפתו המרוממת של הרב קוק. מה שהוא אומר כאן בעצם, שעיסוק בחושן משפט, עיסוק בפרטי דיני ממונות, והשנה אנחנו עוסקים בתחום מסוים של דיני אמנות, בדיני נזיקין, שהם כהגדרתו של מורנו הרב ליכטנשטיין עליו השלום, הוא קרא לבבא קמא אגם. דיני אמנות זה ים גדול, ים רחב. בבבא קמא זה אגם. אנחנו נמצאים במקום יחסית סגור, עוסקים בענייני נזיקין, אבל עדיין מדובר באגם גדול, משמעותי, שניתן לכבוש אותו וניתן להשתלט עליו וניתן לשלוט בו. בעקרונות שבו, ביסודות שבו. אבל כל לימוד כזה, כל לימוד של דיני נזיקים, מה עם גבולות האחריות של האדם, אדם המזיק ועל ממונו שיזיק, ועל כל תחום ותחום כזה, יש בדיוק מנסים אנחנו להגדיר לעצמנו מה עם גבולות האחריות, עד כמה האדם חייב, מהי רמת השמירה שנדרשת מן האדם, ועוד כהנה וכהנה. ובשאר דיני ממונות, בכל פרט ופרט, לחשוב כיצד אנחנו מדקדקים על כל פרט, על כל מילימטר וכו', של כל פרט שקשור בדיני ממונות. הלימוד הזה, הדקדקנות הזו, מלמד אותנו משהו של רגישות לפרטי פרטים של החיים. כי בטבעו של עולם ובדרכו של עולם, שאדם תמיד אוהב להסתכל ככה במבט רחב, אבל דיני ממונות מאלצים אותנו לרדת לפרטי הפרטים של דברים, ולדעת פה יותר מאשר בתחומים של איסור ויתר. באיסור ויתר יש לך ספק, ספק איסור להחמיר, קל יחסית למצוא, גם אתה לא יודע בדיוק אז תחמיר אותה. בדיני אמונות כולה לזה, חומרה לזה, אתה לא יכול להחמיר, קשה לך להחמיר, כי אם אתה מגיד פטור אז הקלת עליו, אבל החמרת על זה שאמור לקבל, תגיד חייב, החמרת עליו, הקלת על השני, ועוד כהנה וכהנה. לכן הדקדוק הזה, הלימוד המדוקדק הזה, זה המקצוע הגדול שבתורה, כפי שמופיע במשנה האחרונה של מסכת נזיקין, שהיא מסכת בבא בתרא, כל הבבות, כולה נזיקין חד המסכת ההיא, ושם נאמר שהם כמעיין המתגבר, זה דיני ממונות, הם כמעיין המתגבר. ומעיין המתגבר הזה, ככל שאדם בקי בו, ככל שאדם יורד לשורשיו, אז זה מקרין על כל העולם הקיומי שלנו, גם על עולם המצוות, גם על העולם של החיים שמחוץ לבית המדרש. בעניינים בענייני דיני הממונות, שאנחנו כל אחד ואחד ואיתנו, אתם עוד צעירים, אבל יבוא יום שתתעסקו, תקנו רכוש, תקנו בתים, תקנו זה, תעשו כל מיני עסקאות כלכליות, גם הן צריכות לנבוע מנקודה הזאת, מנקודת הצדק והיושר ותורת החיים והמוסר של תורה. והחיים מזמנים לנו הרבה מאוד אתגרים גם בתחומים הללו. אז בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, עלינו לשנס מותניים ולשנס את מוחנו ואת נפשנו, ולעבוד ולעבוד כדי לנסות לצעוד כמה צעדים נוספים, ולהיות מוכנים לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, ולהיות מוכנים לקראת אתגרי החיים. ואני מזכיר, יסוד לכל זה תחושת החבורה, תחושת הביחד, ובתוך התחושה הזאת כל אחד ואחד במקומו הוא היימן דבאי למה וחסידה, לקיים מלדי אבות, לקיים מלדי בחות, לקיים מלדי נזיקים. ואם אנחנו נפתח פתח כחודו של מחד כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז כולנו תפילה שהוא יפתח לנו פתח כפתחו של עולם, ויקוים בנו בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך.